טוב, אנחנו נעסוק בברכת המוציא. באופן כללי לחם עשוי מחמשת מיני דגן, כלומר זה פרי אדמה, גדל בצמח חד שנתי, לכאורה יצא לברך עליו בורא פרי אדמה. אבל מפני חשיבותו המיוחדת של הלחם, שהוא עיקר מזונו של האדם, תקנו לו חכמים ברכה מיוחדת, המוציא לחם מן הארץ. ולא רק זה, כמו שנראה עוד מעט, הברכה על הלחם פותרת את כל המאכלים שאדם אוכל בסעודה. כבר תקנו ברכה אם כן מיוחדת על לחם, וגם הכוח של הברכה הזו חזק יותר, שהוא פותר את כל שאר המאכלים. או מפני שהברכה הזו יש לה תוקף גדול, ולחם משמעותו כלל מזונו של האדם, או מפני שכל שאר המאכלים הם תפילים ללחם, ויש אם כן כלל שמברכה לעיקר פותר את התפל. רק הרחיבו את הכלל הזה מאוד ואמרו, ככלל כל הדברים המסביעים בסעודה הרי הם בכלל תפילים ללחם. כך או כך, ברכת המוציא כוללת בתוכה את כל המאכלים שאוכל אדם לסביעתו. ועוד דברים מיוחדים שיש לברכת המוציא: כל מאכל שאדם אוכל, כאשר הוא מברך עליו, הוא צריך לאחוז אותו, שלא יהיה הפסק גדול, אלא כבר כשהמאכל לפניו והוא יכול בקלות לאכול אותו, אז הוא מברך. אם לא כן, יראה אדם מאכל שם, יתחיל לברך עד שיגיע לשם, בסוף יוצא שתכנן לא נכון, ועוד יהיה כמה צעדים ללכת. וגם אם יתכנן נכון, זה לא מכובד. מכובד שהוא כבר נוטל את הפרי או המאכל בידו, ואז הוא מברך עליו, כי אז הכוונה שלו יותר מרוכזת, כי כבר הפרי בידו, אין לו עוד תהליך עד שהוא ייקח את הפרי, אלא כבר הוא בידו והוא מברך עליו. ותמיד ראוי לקחת את המאכל ביד ימין, מפני שליד ימין יש חשיבות יתרה. ושאלה באמת, מה יעשה אדם שהוא שמאלי? המשנה הברורה באמת אומר שהשמאלי ייקח את המאכל שהוא אוכל ביד שמאל, מפני שהעיקר הוא שאדם ייקח את המאכל ביד שהוא רגיל להשתמש בה, כדי שהאכילה שלו תהיה בצורה הכי טובה. וכיוון שהוא רגיל בשמאל, הוא אוכל את זה יותר טוב, יותר זה הוא שאוכל את זה, כלומר הוא אוכל את זה בצורה המיטבית שהוא יכול לאחוז, כי הוא שמאלי, וכך ראוי שיברך. לעומת זאת, האחרונים שהולכים יותר לפי הקבלה אומרים שנכון לאחוז ביד ימין, כי לא הולכים פה אחרי צורת אחיזתו, בסך הכל גם ביד שמאל אפשר להשתמש וגם ביד ימין, אלא יותר חשוב להדגיש את יד ימין שהיא רומזת לחסד. כך יהיה כמובן הדעה של בן איש חי והולכים בדרכו, כלומר בן איש חי שפוסק לפי, יותר לפי הקבלה. וברמה האישית, כשאדם נוהג לעצמו, אז הוא עושה כמו שנוח לו, או כמו שהוא נוטה, יותר כמו משנבורה, יותר כמו בן איש חי, אם הוא יודע כיצד הוא רגיל לנהוג, ואם לא, יכול לבחור. אבל כשהוא עושה משהו ברבים, יותר נכון שיעשה את זה ביד ימין. כך סיפר לי איזה רב, שפעם בחתונה, הוא כיבדו אותו בברכה, והוא בא לברך, והוא נקח ביד שמאל. הרב גורן זרח את החופה ואמר לו להעביר ליד ימין, הוא אומר לו אני שמאלי, הוא אומר לו שיעביר ביד ימין. כשאדם בציבור ראוי לו שהוא בכל זאת ידגיש את יד ימין, מפני שאז הוא לא רק מבטא את עצמו אלא הוא גם מבטא את הציבור, ואז יש עניין שבשם הציבור הוא נוטל ביד ימין, וגם זה פחות נראה טוב, חושבים אולי הוא לא יודע את ההלכה, לא תמיד יודעים אם הוא שמאלי. במיוחד שיש, אם זה היו כולם נוהגים כמו משנה ברורה, עוד היה ניחא, שהיו אומרים, טוב, הוא תלמיד חכם, הוא ודאי יודע שצריכים ביד ימין, ואם הוא לוקח בשמאל, סימן שהוא שמאלי. אבל כיוון שכולם ביחד, ויש כאלה שיודעים שרק נוקחים ביד ימין, ואין דבר כזה יד שמאל, ואומרים כבוד הרב, לא יודע לך. לכן, גם מהטעם הזה, כשהוא בציבור, טוב שהוא יברך על היין כשהיין ביד ימין. וכאשר מדובר על לחם, אז יש לנו עוד עניין יותר גדול, שמנהג נכון הוא על פי ירושלמי, שאדם ייקח את הלחם שהוא מברך עליו בשתי הידיים. כל המאכלים אמרנו, לכבוד הברכה ייקח ביד אחת, ועדיף ימין. אבל כאשר הוא אוכל לחם, שיקח את המאכל בשתי ידיו ובעשר אצבעותיו, כדי לרמוז על עשר המצוות שיש בעשיית הלחם, שזה מתחיל מאיסור כליים, בחרישה של לא בשור וחמור, ופאה ולקט ושכחה ותרומות, מעשרות, הפרשת חלה. בקיצור, עשר מצוות שיש, ורומזים זה עשר אצבעות, וגם כמובן יש בזה ביטוי לחשיבות. מיד לאחר הברכה טוב לאכול כזית מן הלחם, ויש לדבר הזה כמה סיבות. סיבה אחת, תמיד אחרי ברכה צריכים לבלוע משהו מהאוכל, שאם לא כן והוא מדבר בינתיים, אז יש פה הפסק. אנחנו נראה עוד מעט בדיעבד מה הדין אם הוא הפסיק. אז בכל מאכל שדם אוכל, נכון שאחרי שהוא מברך יבלע משהו, ואילו בלחם נחשיבותו, נכון שיבלע כזית. ויש לזה כמה צדדים. צד אחד, כבוד הברכה של הלחם. הברכה הזו חשובה, ולכן יש מקום שהיא תאכל גם כן אכילה יותר חשובה. דבר שני, לברכת על נטיית ידיים, יש מן הפוסקים שאומרים שצריך, אם אדם אוכל פחות מכזית, לא מברך על נטילת ידיים. למעשה, רק אם הוא אוכל כביצה, מברך על נטילת ידיים. אבל, אם אדם יודע מראש, הוא לא יאכל כביצה, אז הוא נוטה ידיים בלי ברכה. אבל, כבר כשהוא אוכל כזית, לרוב פוסקים זה בסדר, ולכן נכון שאחר כך, אחרי הברכת המוציא, יאכל בבת אחת כזית. ואולי השיקול ההלכתי הכי חזק, שאמרנו שברכת המוציא פותרת את שאר המאכלים. ויש אומרים שכדי לפתור את שאר המאכלים צריך שיהיה קודם כל איזושהי אכילה חשובה של לחם. ואם הוא אוכל כזית, יש כאן אכילה חשובה של לחם שיכולה לגרור אחר כך סביב האכילה הזו גם את שאר המאכלים. אז לכן טוב שאדם אחרי ברכת המוציא יאכל מיד כזית. אם הוא עבר ודיבר בין ברכת המוציא לאכילת הלחם, הפסיד את הברכה. כי יש פה הפסק. כלומר, מיד אחרי הברכה על הלחם צריך לאכול. כך גם הדין אם ברך על תפוח, בורא פרי עץ ודיבר, הפסיד. רק אם הוא דיבר בעניין שקשור לאכילה, אז בדיעבד זה לא הפסק. כלומר, לכתחילה גם בעניין שקשור לאכילה לא ידבר, אלא קודם יטעם מהלחם ויבלע משהו, ואחר כך ידבר. אבל בדיעבד, אם דיבר, מה למשל? ביקש יביאו לו מלח או סכין לבצוע את הלחם, או אולי אפילו הוא אמר תגישו, האם גם לאורח שמו לפניו לחם, או אפילו לבהמות, אמר מה קורה אם הבהמות נתנו להם כבר לאכול. הוא לא עשה בסדר, הוא צריך לחכות. אם כבר ברך על הלחם צריך לטעום משהו מהלחם. אבל בכל זאת, אם עשה שלא כדין ודיבר, כיוון שהדיבורים האלה קשורים לעניין אכילת הלחם, כי אפילו מה שנותנים לבהמות לאכול קשור, כי הרי אסור לאדם לאכול לפני שנתן לבהמתו לאכול, כיוון שיש בזה קשר, זה לא נחשב הפסק. כלומר, לכתחילה ידאג לסכין ולמלח ולאורחים ולבהמות לפני שהוא מברך רמוץ לחם מן הארץ, שידבר על זה בין, אם כבר לא עשה את זה לפני הנטילת ידיים, שידבר בין נטילת ידיים, בין ברכת על נטילת ידיים לברכה על המוציא, שאז זה זמן שיותר קל להפסיק. בדיעבד דיבר בין ברכת המוציא לאכילת הלחם, כיוון שהדיבורים האלה קשורים לאכילה, הם אינם הפסק. זה בדיעבד. אבל אם הוא דיבר בדברים אחרים, זה הפסק. וכאן ישנה מחלוקת כמה הוא יאכל וזה כבר לא הפסק. לאליה רבה אם אדם דיבר לפני שהוא בלה משהו, זה כבר הפסד. והפסיד את הברכה. ולבגדי יש ומגין גיבורים, אם הוא כבר הכניס לתוך הפה, ואולי לעס, זה כבר לא הפסק. בדיעבד זה לא, הוא לא הפסיד את הברכה. ובביאור הלכה הוא הולך בדרך אמצעית, שהיא החיי האדם, כשיטת החיי האדם, שאם הוא הרגיש טעם, אז, וכבר דיבר, אז זה לא הפסק. זה דרך אמצעית, כלומר, הדעה המחמירה אומרת, רק אחרי שבלה, אז אם הוא מדבר, זה לא הפסק. אבל אם לעס, מרגיש טעם, אבל עוד לא בלה, זה הפסק. כלומר, צריך לברך עוד פעם המוצליח מן הארץ, וכן אם אכל פירות או עוגה, ולא הצליח לבלוע משהו ודיבר, זה הפסק, לדעת עליה רבה. לעומת זאת, בגדי יש המגן גיבורי אומרים, בדיעבד, אם הוא הכניס לפה שלו, הוא, גם זה יש שיטות, אם התכניס לפה או התחיל ללעוס, אז כבר, ודיבר, אין פה הפסק, כי כבר התחיל את האוכל. אמרנו, השיטה האמצעית היא שרגיש טעם, וכמדומה, שברגע שהוא מתחיל ללעוס, הוא כבר מרגיש טעם. עם הלעיסה, כן? תכף אחרי הלעיסה, מרגיש טעם. ולכן אפשר להגיד שברגע שהתחיל ללעוס, הוא הרגיש טעם, ואם אז הוא דיבר, לא הפסיד את הברכה. אבל אם לפני שהתחיל ללעוס, לפני שהרגיש את הטעם, התחיל לדבר, אז הפסיד את הברכה וצריך לברך שוב פעם. כיוצא בזה, כתב ביביע אומר, אם האדם נמצא במצב כזה, דרך נגיד המוצליח מן הארץ, ושומע קדיש, או ברכה, צריך לענות אמן. כי כמובן, זה דין, אדם שומע ברכה, חייב לענות אמן. קדיש זה עוד יותר אפילו, מבחינת החשיבות. אז מה יעשה? אז אם הוא עוד לא התחיל ללעוס, לא יענה. התחיל ללעוס, כיוון שכבר הרגיש את הטעם, אז יענה. ולכאורה לך תחילה, הרי אמרנו לא יפסיק עד שלא יבלע, כדעת עלי הרבה. אבל כאן, מנגד, הוא מפסיד לענות אמן. ולכן, כיוון שכבר לעס, ודעת רוב הפוסקים זה כבר בסדר, יענה אמן, כי כבר יצא ידי חובה. כבר הברכה חלה על הטעם שהתחיל להרגיש בלעיסתו. בבציעה על הלחם יש דין מיוחד, בוצעים על המקום הכי משובח, כי זה שבח הברכה. וידוע הסיפור בגמרא מסרת סנדרית דף קופה, שרב אשי אמר, מחר נעסוק בחברינו מנשה. הוא לא רצה לתת כבוד למלך מנשה שהיה רשע, אז הוא אמר, מחר נעסוק בחברינו מנשה. בא אליו בלילה מנשה בחלום והבעית אותו, ואמר לו, מה, אני לא חבר שלך ולא של אבא שלך. והוא אמר לו, הנה נבחן אותך, מאיכן בוצעים על הלחם? וידע רב אשי. אז הוא אמר לו, אני למד אותך. ואז ביקש רב אשי, תגיד לי, ואני אגיד את זה מחר בשמך בבית המדרש. אז אמרנו, במקום שקרים בשולה, איפה, או שהתחיל בשולה, איפה שהכי נאפה טוב, או שהתחיל הבישול, התחיל האפייה. והתפעל מזה רב אשי, ואחרי זה לימד את זה. ואחר כך שאל אותו, אם אתה כזה חכם גדול בחוכמה, את התורה, איך זה שחטאתם בעבודה זרה? אמר לו, היה לנו יצרה מאוד גדול. אם אתה היית בדורנו, היית מרים את שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו לא הרמנו את שולי הגלימה, כדי שהריצה שלנו אחרי עבודה זרה תהיה מעט איטית יותר. כן? זה בכל זאת המעלה שלנו. זה שאנחנו יודעים מכאן לבצוע ללחם, הועיל לנו שלא נרים את שולי הגלימה כדי לרוץ יותר מהר. זה לכאורה היום נשמע מוזר, טוב, הוא ידע איזה סעיף בקיצור שולחן ערוך, שלפעמים, אתם יודעים, אדם יודע איזה סעיף בקיצור שולחן ערוך, אז הוא נהיה כזה גאון גדול? לא. אלא, יש פה, זה מצביע על רעיון, כי לא היה סעיף כזה בקיצור שולחן ערוך. היה צריך להבין את הדבר הזה באופן טבעי, באופן פנימי. ומנשה הייתה לו את ההבנה הזו, שאם הולכים לברך את הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות את הברכה באופן המשובח ביותר. הוא לא היה צריך בשביל זה לימוד, כי זה היה ברור מאליו. וזו הייתה המדרגה הגדולה של תקופת הבית הראשון, שהייתה אז יותר נבואה, הייתה יותר תפיסה ספונטנית, טבעית. ואילו בתקופת התנאים והמוראים כבר הדברים נעשו יותר מתוקדקים, פרטניים, אבל התפיסה הכללית שהיא הייתה יותר בהשפעה של נבואה נחלשה, ולכן לא ירדה רבשי מעצמו להגיד מיד תשובה על זה. יכול שאם היה מתחיל לדקדק בזה ולדון ולראות כל הצדדים, היה יודע, ודאי לנו תשובה, אבל לא דקדק בזה, ולכן לא ידע. חופם מזה רואים את המעלה של התקופה, היא שהתפיסה הכללית הייתה יותר חזקה. בכל אופן למדנו הלכה למעשה שאדם צריך לבצוע מהמקום הטוב ביותר, ויש שם לא יודעים להגדיר מהו המקום המשובח ביותר, האם זה למעלה או למטה. ולכן, והרמה אומר, לכן שיבצע הכי טוב מלמעלה ומלמטה כאחד. ואנחנו בכל אופן, אפשר להגיד בלחמים שלנו, שהם נאפים ביפייה תעשייתית ותנורים תעשייתיים, הלחם נאפה כאחד. אם עושים תנור ביתי, גם תנור ביתי שלנו הרבה יותר אחיד מהתנורים פעם. תנורים פעם היו מכניסים לתוכם עצים ואחרי זה גחלים, וככה זה היה מחמם. לפעמים צד ימין יותר חזק, לפעמים צד שמאל יותר חזק. פתאום עולה להבה חזקה, צד אחד נשרף. לפעמים צד אחד חלש יותר, אז המקום שם פחות אפוי. ואז זה באמת היה מאוד חשוב שאדם יבחור את המקום הטוב. היום, אפילו בתנור ביתי, זה בדרך כלל אחיד, אם אין תקלה. קל וחומר בתנור של מאפיות ענקיות, שהם מכניסים לשם בבת אחת עשרות או מאות לחמים, ובבת אחת הכל נאפה בצורה אחידה, כמו חיילים יוצאים כל הלחמים באותו גודל, אותה צורה, כמעט אין שינוי. וקשה להגיד איפה, מה הוא התחיל לחפש איפה נאפה יותר, איך הוא יעשה את זה? זה לא כמו אבטיח, אפשר לדפוק מכל הצדדים, לראות איפה יותר, זה לחם, הכל אותו דבר. אלא מה? בכל זאת ניתן לומר שהחלק של הקרום הוא משובח. החלק הפנימי הוא פחות משובח. ככה זה נחשב. כלומר, הקשה יותר משובח. יכול להיות שאנשים שיש להם בעיה בשיניים, יאהבו יותר את החלק הרך, אולי. זקנים, שכבר אין להם שיניים. אבל באופן כללי החלק הקשה יותר טוב. ולכן, בכל מקרה שאדם בוצע, שיוכל בתחילה גם מהקשה. גם מהקשה. גם, אולי נגיד עוד דבר. יכול להיות שהקשה לבד הוא גם לא משובח. אם יקלף אדם רק את החלק הקשה. הקשה עם הרך, זה אולי החלק הטוב ביותר, המשובח ביותר. השילוב. כיוון שלחם שלם הוא יותר מכובד מלחם פרוס כבר, ראוי לומר את הברכה על לחם שלם. אבל מצד שני, אם אדם יתחיל, אם זה לחם שקשה לחתוך אותו, לבצע אותו, והוא לוקח זמן עד שהוא בוצע אותו, במיוחד תחשבו לחם קצת ישן, לוקח זמן לבצע אותו, נכון? למסר. לוקח זמן. כלומר, למרות שהוא לא מאוד ישן, אבל לוקח זמן. זה לחם בין יומיים. זה לא, זה לחם טוב עדיין, אבל לוקח זמן. אז אדם יברך ברכת המוציא, ואז יתחיל לחתוך, 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 לחתוך. זה יפסק. במיוחד אם הוא לא רוצה את החלק הקשה ביותר, אז הוא חותך אותו, אחרי צריך לחתוך עוד פרוסה, זה לקח זמן. לכן אמרו חכמים, מה יעשה? יתחיל לחתוך עוד לפני הברכה, אבל לא חיתוך כזה שממש פורס את הלחם, אלא איך? באופן כזה שאם הוא תופס את החלק הקטן יותר, נגיד בצע את הלחם בשליש שלו, ברבע שלו, לא משנה איפה, תפוס את החלק הקטן יותר, ומרים כל הלחם עולה איתו. כלומר, זה עדיין נחשב לחם שלם. מה הבדיקה לזה? שכשהוא תופה צד אחד, הצד השני עולה יחד איתו. כלומר, יפרוס באופן כזה שעדיין הוא יישאר מחובר, שאם תופה צד אחד, החלק השני עולה איתו. ואז הוא נחשב עדיין לחם שלם, ויש את המעלה שהוא מברך על לחם שלם, ואז הברכה בצורה משובחת יותר, ומצד שני הוא חוסך זמן אחר כך. כי נשאר לחתוך עוד שליש רק, או 40% מהחיתוך. אבל אם מדובר על לחמנייה או פיטה, אין צורך בזה. ממילא הפציעה שלה זה חצי שנייה. שנייה. לחמנייה פותח מיד, פיטה פותח מיד. אין צורך, אין פה חיסכון בכלל. ואולי, אולי אפילו חלה, פריחה, יכול להיות שזה גם די מהר. אז למעשה, אם זה חוסך לו זמן, אז יתחיל לפרוס לפני. אבל לא באופן שהלחם יחתך לשניים, או לא, צד אחד לא מחזיק את הצד השני. אבל אם זה לא חוסך זמן, אז יברך הלחם שלם, ורק אחר כך יבצע. ובשבת, שבת יש לנו דין מיוחד לברך על לחם משנה, ולחם משנה זה לחיים שלמים, ולכן בשבת בטוח לא יתחיל לחתוך את החלה לפני שהוא מברך. רק יש נוהגים לעשות סימן. מה התועלת בסימן? התועלת שלפעמים אדם מתלבט על מה הוא יבצע. כשהוא עושה סימן הוא כאילו קובע לעצמו, אני יבצע פה, יחסוך לעצמו את ההתלבטות. יש כאלה מתלבטים גדולים, אולי פה, אולי שם, אולי זה, ככה, אדם שואל, והקהל אומר, נו, תחתוק, כבר זה משנה איפה. טוב, לא לדבר על הגוזמה הזו, אבל לפעמים אדם מתלבט. אז יש מקום שהוא יעשה סימן, והסימן מכוון אותו. ויש אומרים, אין צורך לעשות סימן. מה אתם עושים? זה רק קצת פוגע בשלימות של הלחם. והרי המטרה שזה יהיה הלחם משנה הכי שלם, ככה הצלח אומר. אז יש שני מנהגים. כל אחד ינהג, אם יש מנהג ואבותיו, ינהג כמנהג אבותיו. אם אין לו מנהג, אז נאמר כך, אם הוא מתלבט כזה, אז שיסמן. סימן קטן שלא יעשה פגם בלחם. אבל אם הוא לא מתלבט, רק שם את הסכין על המקום, כאילו, סימון באלמה כזה, שלא לא ניכר ממנו כמעט דבר, כדי לראות איפה עומדים לבצוע. כן?
מה עושים בשבת למנהג
אנחנו באמת לא נוהגים במנהג הזה. וטוב, אז אני משער שתופסים את הלחם, לא את החלה, ותוך כדי סיום הברכה כבר משילים את זה. כן, יש כאלה שמש
עושים בקע בלחם, כאילו
עושים שניים, לא טוב כל כך, כי באמת ההידור היותר חשוב שהחלה תהיה שלמה. האם צריך לטבול את הלחם במלח? מצד הדין לא צריך. כבר בגמרא אמרו את זה. לדין צריך בשש. כלומר, אחד אכל בלי לטבול במלח. אז שאלו אותו, הרי לא למדנו שצריך לטבול במלח? אז הוא אמר, מתי צריך לטבול במלח? כשהפת חרבה. כלומר, היו עושים לחם עם בצק ומים, בלי שום טעמים. ואז הפת באמת הייתה מאוד חרבה. וצריך אז להתאים את זה כדי שהברכה תהיה בצורה משובחת. אבל אם כבר הכניסו טעמים בלחם, אז אין צורך, הפת היא כמו שהיא יפה וטובה. וכן גם אם האדם אומר, אני אוהב יותר לאכול את זה בלי, גם זה אפשרות, לי זה ככה טעים, אז גם הוא לא צריך לטבול במלח. כיום אם כן, הלחמים שלנו הם אפויים עם מלח ושאר טעמים, גם מלח, גם סוכר, גם שמן. שוב, יש בלחם הרבה דברים, ולכן הלחם שלנו הוא משובח כמו שהוא. מתקיים הפסוק, ארץ אשר לא תחסר בה, אשר לא תחסר כל בה, כתוב על הלחם לפניכם, שלא במסכנות תאכל בלחם. כלומר, הלחם כל כך טעים שלא צריך לטבל אותו בשום דבר, הוא כל כך טעים שלא רוצים לקלקל את הטעם שלו, כי הוא הטעים ביותר. אז כיום הלחמים שלנו הם טובים, ומצד הדין אפשר לברך על הלחם בלי להתאים אותו בכלום, וזה הדין. וככה פסק לשולחן ערוך, סימן קופסא מחזיין סיפה. ואף על פי כן רבים נוהגים להדר. מה טעם ההידור? כלומר, כן לשים על זה לחם, לקס מזה מלח, או לטבול את זה בסלט. מה הטעם? כיוון שמשך הסעודה מתכוונים לאכול את הלחם עם טעמים, אז אומרים ראוי שנאכל את הלחם בתחילה באופן המשובח, ולכן אומרים טוב לשים, אפשר לומר, את הסלט כבר בהתחלה ללחם, ולפי זה היותר טוב לשים על הלחם את הסלט. ואולי אם רוצים למנוע הפסק, אז היה הידור, אם האדם אוכל לחם פרוס, אז היה הידור למרוח על הלחם כבר לפני הברכה, וכך הוא יוכל לאכול מהלחם בצורה הכי טובה, ככה משמע מהבח. ואם אדם פורס את הלחם, אז לפחות יכין את הממרח או את הסלט פתוח, כך שיהיה בקלות, יוכל בקלות לטבול את הלחם בסלט ובממרח, או מיד למרוח עליו, כדי שיזדרז לקצר את הזמן בין הברכה לאכילה. ויש דווקא מדקדקים יותר לטבול במלח. ומה הסיבה? על מלח יש מנהג נוסף. יש נהגו לשים מלח על השולחן. מדוע? מפני שהשולחן דומה למזבח והאוכל לקורבן. מדוע? מפני שבזכות האוכל שאדם אוכל יש לו כוח לעבודת השם. ועל הקורבנות נאמר, על כל קורבנך תשים מלח. אז לכן למדו מזה רמז שראוי שיהיה מלח על השולחן, שיש בזה גם צד סגולי. אבל משמע מהמנהג הזה שאין צורך לטבול, אלא העיקר שיהיה על השולחן מלח בלבד. אבל המשך של זה, יש שאומרים אנחנו רוצים לאכול הלחם בצורה משובחת, וזאת הסגולה, אז לכן ראוי ממש שיהיה על קורבנך מלח, ממש על הלחם שיהיה מלח. אז כך שיש מעלה במלח יותר בצד של הסגולה, ויש מעלה בסלט יותר בצד שזה ככה אוכל את זה בצורה יותר משובחת. ושני המנהגים האלו זה הידור, זה לא חובה, כי כמו שאמרנו, הלחם שלנו אינו צריך הטעמה, הוא טוב כמו שהוא. אז אלא מה, שיש מנהג הידור, ויש יותר טוב במלח ויש יותר טוב בסלט. אני נוהג שאם יש מלח אז במלח, אבל אם אין לא תורח הרבה, כי הרי אמרנו שיש בסלט גם כן מעלה גדולה, אז גם בסלט יש מעלה. עוד דין שיש בזה, כי אנחנו רוצים כל הזמן לברך את הברכה באופן הכי משובח, אז יש לפני אדם כמה סוגים של לחמים. על איזה לחם יברך? צריך לקחת את הלחם הכי טוב, על איזה יברך? אז יש לנו כמה כללים כדי לקבוע מהו הלחם הטוב. קודם כל יש כלל, מין שבעה קודם למין אחר, ובתוך מיני שבעה הקודם פסוק קודם. לכן חיטה, לחם מחיטה קודם לסורה, גם מצד מעלת שבעה, גם לחם חיטה ודאי יותר משובח מלחם מסעורה. ולאחר מכן לחם מסעורה קודם לשאר המינים שאינם בפסוק. כלל שני, שלחם שלם קודם לחתוך, יותר שבח. כמו למשל שבא אורח, אם פותחים לו בקבוק חדש, יש בזה שבח. אם גומרים את מה שכבר שתו, מה שכבר פתחו, זה פחות שבח. יכול שהיום אנחנו קצת פחות מדקדקים בזה, אבל בגמרא רואים את זה מפורש, שלפעמים עד כדי כך שיש דילמה כשפותחים חבית לאורח והאורח חושב שפתחו לכבודו ולא באמת לא פתחו לכבודו, כי מלא היו חייבים לפתוח. האם יש בזה גניבת דעת או לא, ולמעשה, אם לא צריכים להגיד לא, לא פותחים את זה בשבילך. לא אומרים, אסור לשקר לו, להגיד לו, בשבילך פותחים את זה, אם אלה התכוונו. אבל גם לא צריך להגיד לו, לא פותחים את זה בשבילך. אז אם כן, שלם יותר חשוב מחצוי. כלל שלישי, נקי יותר טוב ממנופה. כלומר, לחם שיש בו סובין, פחות טוב מן לחם שהוא סולט. בזה אולי המנהג השתנה. הכלל הרביעי, הגדול, יותר חשוב מהקטן. למשל, יש לאדם חלה גדולה וחלה קטנה. והוא אז יבצה על הגדולה. ויש כאלה זוג צעיר, ויש להם חלה גדולה, ונגיד, כן, אני דרך לדוגמה, כן, זוג, לא, די, נעשה את סיפור אחר, משפחה גדולה, כן, ויש להם הרבה לחמניות והרבה חלות, כי צריכים את כל זה לאכול. בליל שבת יש כאלה, איחרו ואיחרו ואיחרו, כל אחד בוצע לחם גדול, כי זה יותר מכובד. אבל אם הוא לא מתכוון לאכול מהלחם הגדול, הוא לא רוצה לאכול ממנו, כי כבר פתחו לחם גדול, חלה גדולה, ועוד לא גמרו אותה. אז נכון שצריכים עכשיו לבצוע לחם חדש, אבל אין צורך, כי אפשר לבצוע על הלחמניה הקטנה יותר. אז יבצע על הקטנה. מתי אנחנו אומרים הגדול יותר קודם לקטן? כשממילא צריכים לבצוע את שני הלחמים. אז את הברכה יאמר על הגדול. כאשר יש התנגשות בין הכללים, למשל, יש לו מין חיטה, חתוך, ויש לו, ויש לו מין שעורה שלם, מה יעשה? או גדול יותר, מה יעשה? החיטה קודם. ואומנם, אם אפשר, ייקח את שתי המעלות, גם את החיטה וגם את השלם או הגדול יותר. אם יש לו אחד שלם ושני נקי, אבל חתוך, השלם קודם. כלומר, הכלל השני קודם לכלל השלישי. השלישי נקי, קודם לגדול. בזה אמרנו יש שינוי. היום יש הרבה שמעדיפים לאכול לחם מלא, כלומר לחם עם סובים, כדי שזה יועיל יותר לעיכול, ומי שאצלו זה יותר משובח, אז יברך על יותר משובח, מה שבעיניו יותר משובח. וכאן נזכיר רק שדעת הרמב״ם שכל הכללים האלו הם רק כאשר אין לאדם העדפה אישית, אין משהו שחביב עליו יותר. אז נגיד מן שבעה קודם לשאר מינים, שלם קודם לחתוך, נקי קודם למנופה, גדול קודם לקטן. אבל אם חביב עליו מין אחר, לא מן שבעה, כוסמין חביב עליו יותר, יתבצע על הכוסמין. או החתוך, במקרה הזה הוא חביב עליו יותר מהשלם. סוג קצת שעוד נגיד, הוא הסובין חביב עליו יותר מהשלם. אז שיבצע למה שחביב עליו יותר, זו דעת הרמב״ם. ורוב הפוסקים לא מקבלים את דעתו להלכה, אלא הם אומרים שהולכים לפי הכללים. ואפשר להגיד שבאופן כללי הכלל הראשון והשני לדעתו הפוסקים דוחה את השיקול של חביב. כלומר מין שבעה דוחה את חביב, ושלם שקודם לחתוך דוחה את חביב. אבל הכלל השלישי והרביעי, יכול להיות שגם שאר הפוסקים יסכימו לרמב״ם שהחביב קודם. עוד הלכה, שניים שקבעו ביחד לאכול, אז טוב שאחד יברך לשניהם על הלחם, כי אז הברכה יותר מכובדת. ברוב עם הדרת מלך, זה יותר מכובד. אז כלומר, אם שניים קבעו ביחד לאכול, אחד מברך לשניהם. מה זה קבעו ביחד לאכול? האם נגיד פה בישיבה, בארוחות רגילות, זה קבעו ביחד לאכול? לא לגמרי, לא כל כך. אמנם לזימון אנחנו אומרים שכן יזמנו, כי תוך כדי האוכל הם כבר נתגבשו. אבל מתחילה הם לא קבעו ביחד לאכול. איך זה בא לידי ביטוי? אם נניח אדם אומר א', הם בכלל לא אמרו בוא נאכל ביחד, אלא ממנים שולחנות, לא שקבעו ביחד מראש אני אוכל יחד איתך. וגם אם השני מתעכב איזה חצי דקה, הוא לא יחכה לו. כלומר, כשקבעו ביחד לאכול, אז מחכים זה לזה. אלא אם כן זה איחור גדול, אבל אם זה דקה, מחכים. ואילו כאשר נוטלים ידיים לארוחת בוקר, צהריים, ערב, בימי חול, אדם לא מחכה לחברו, נכון? הוא לא מכין לעצמו צלחת ואומר אני אחכה לחברי השולחן, עוד לא נטול ידיים. אף אחד לא עושה דבר כזה. לכן בעצם כל אחד מתחיל לאכול לבדו, ולכן כל אחד מברך לעצמו. בשבת הסעודה יותר חשובה וקובעים לאכול ביחד. יכול להיות שאם הלכו לאכול במסעדה, אז קבעו ביחד לאכול, אז ראו איש אחד יוציא את חברו במוצא, כי שם גם קבעו בהתחלה לאכול ביחד, ואז יש מקום. אבל נניח אם מישהו, לפעמים קורה שמישהו צריך ללכת להתפנות, ואז כך זה מתעכב יותר, אז לא מחכים הרבה זמן. אבל אם באמת שניהם הולכים איתו לידיים, אז יש מקום שיחכו זה לזה, כן, ואחד יוציא את חברו. לכן בשבת, כמו שאמרנו, כל המשפחה מחכה לגדול הבית שהוא בוצע ללחם ונותן משלו. אם יש שם הרבה שולחנות, אמרנו כבר שיש דילמה בזה איך לנהוג, וכשזה נגיד בישיבה, כשהישיבה קטנה יותר, אז יש מקום שיחכו כולם לרב. אם הישיבה כבר גדולה יותר, אז יכול להיות שיש מקום שכל שולחן יבצע לעצמו, כדי לא ליצור הפסק גדול מדי בנטילת ידיים להמוציא, שלא יחכו יותר מדי זה לזה. גם יכול להיות שזה גם תלוי בחשיבות הסעודה, אולי בחשיבות הרב, כמה שזה יותר סעודה חשובה, כמה שהרב יותר חשוב, אז יש יותר מקום מילא לחכות לו, וזה לא יפה שכולם יתחילו לאכול והוא עוד לא. אז מילא זה נוצר מצב שיותר מחכים וכולם יוצאים בידי חובתם ברכתו של גדול הסעודה. וכשגדול הסעודה הוא פחות גדול לעומת כולם, אז יכול להיות שזה מחזיק 10, 15, אבל לא יותר. ודברים האלה קשה לקבוע בהם גדרים. אבל ככלל אמרנו, כשקובעים ביחד טוב שאחד מברך לכולם, שאז יש יותר חשיבות לברכה, אבל יש לזה גבול שלא ליצור יותר מדי הפסק, שצריכים לחכות לעוד ועוד ועוד אנשים שיתלו ידיים. כן.
וביום חולים לבעל ואישה שאני מחכים אחד לשני.
טוב שאחד יוציא את השני. כן. עכשיו אנחנו הגענו ממש לדקות האחרונות של השיעור, אבל בכל זאת נגיד כבר את הכלל. הגמרא מסכת ברכות דף מ"א עמוד ב' אומרת, אמר רב פאפא, הלכתא, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. מה זה אומר? דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה לא צריכים ברכה לא לפני ולא אחרי. כלומר, מה זה דברים הבאים מחמת הסעודה? אלו דברים שנועדו להסביע. כל מה שאדם אוכל כדי לסבוע נפטר בברכת הלחם, בהתחלה בהמוציא ובסוף בברכת המזון. זה שבסוף בברכת המזון זה ברור, כי בברכת המזון זה ברכה על כל מה שאדם אכל וסבע, אין ברכה יותר רחבה ועשירה מברכת המזון. החידוש הוא שהמוציא פותרת את כל המאכלים, פותר בשר, דגים, אורז, עדשים, תפוחי אדמה, סלטי ירקות, קיצור, כל הדברים שיש, גבינות, חביתה, ביצים, בקיצור, כל מה שאדם אוכל לסביעה נפטר בברכת המוציא. ורק נזכיר שיש בראשונים שתי הסברות שלא נכרח לומר שיש ביניהם מחלוקת. אבל יש דעת, המאיר כתב שכל המאכלים שנועדו לשביעה כלולים בברכת המוציא לחם מן הארץ. כלומר, שאומרים, מה הכוונה המוציא לחם מן הארץ? מודים להשם על הלחם. הלחם פירושו כל מאכלו של האדם. כמו שאפילו לפעמים אומרים שמה אדוני בנה ממני? כי אם הלחם אשר הוא אוכל, כך אומר יוסף. כלומר, מה הלחם? רק לחם? ודאי התכוון לכל הפחות לכל מה שהוא אוכל. כלומר, רק בזה אני לא מחליף אותו, הוא אוכל בעצמו. כלומר, הלחם כולל את כל מאכלו של האדם. הריטב"א אומר, על פי הכלל של תפל ועיקר, שאם אדם אוכל דבר עיקרי, התפל אינו צריך ברכה. למשל, אדם לוקח קרקר, צריך על המזונות, ושם על הקרקר גבינה. הוא לא מברך על הגבינה, כי היא תפלה. אז לחם הוא כל כך עיקרי, שני הם אוכל בשר ודגים, ואפילו לא ביחד, לא בעת בעונה אחת, אלא אכל קצת לחם בהתחלה, כזית. כל שאר המאכלים שמסביעים נעשים תפלים ללחם, ובברכת הלחם פתר את כולם. ככה, אם כן, דעת רוב רובם של הראשונים, שלא כמו רש"י, שלכאורה מה שמנו, שמה נפטר בברכת הלחם? רק מה שאוכלים ממש עם הלחם. אבל לא כך, אלא ברכת הלחם פותרת את כל המאכלים שנועדו לשביעה. דבר אחד לא נפטר בברכת הלחם, זה יין, מפני חשיבותו. יש אומרים גם כל משקה, אבל אין הלכה כמותה, ואנחנו כבר נדבר על הפרטים האלה בשיעור הבא.